ערב טוב לכולם. לא כל כך פשוט לעמוד ולדבר על מורנו ורבנו מרן הרב שאול ישראלי, זכר צדיק לברכה. אפשר לדבר על חברים, אפשר לדבר גם על רבנים, אבל קשה מאוד לדבר על מישהו שתמיד היית צריך להתאמץ כדי לראות אותו. מרוב שאתה קטן והוא גדול, אז לא תמיד אתה בטוח שמה שאתה רואה זה באמת מה שיש, כי אתה רחוק. וכמה שזכינו הרב ארנרייך ואנוכי להסתופף תחת צילו של מורינו ורבינו, אף על פי כן תמיד זכינו להרגיש את ההרגשה הזאת כמה הוא רחוק. זה לא בא לדבר מבחינה אישית. מבחינה אישית הוא היה מאוד קרוב. וכמה שהוא היה, מי שהכיר אותו, אדם שהיה אכפת לו מהזמנים, והיה חבל לו על כל שנייה, ולכן הוא לא היה מקדיש זמן לגינוני חיבה ודברים מהסוג הזה. אף על פי כן, מי שהכיר אותו מקרוב, ויושב פה חתן הדווי נשיאה בישראל, יודע כמה הוא גם ידע להעריף חיבה. ואף על פי כן, רק אני אספר לכם סיפור אחד קטן. אולי לא קשור עדיין לנושא של הרב כדיין, אבל אני חושב שזה קשור גם לעניין הזה. באנו הרב ארנרייך ואני לסעודת פורים, אל הרב, זה היה בבית של משפחת שריר, ואז פורים כפורים, הרבנית, המשפחה, לא שאלתי בדיוק מי הכין את זה, הכינו קרפלח. ואז הוא חייב אותנו לאכול קרפלח. אבל לא סתם חייב אותנו לאכול קרפלח, חייב אותנו לאכול קרפלח ביחד. עם כל המשמעות שיש לעניין הזה. הרב, בשבטו כדיין, גילה, ועוד מעט אני אחזור לנושא שדיברתי עליו קודם, גילה עוד דרך, בדרך הגדולה שהוא הלך בה, גם בתחום הזה של הדיינות. מי שהכיר את השיעורים שלו בישיבה, מי שהכיר את הספרים, ידע שאצל הרב הכל מתחיל מהיסוד. הוא אף פעם לא מסתמך וסומך על כל מיני דברים שאחרים כתבו וכבר סיכמו וכבר הגיעו למסקנות. כשהוא היה ניגש לאיזושהי בעיה, וזה לא משנה איזה סוג של בעיה, בעיה שצריך להתגבר עליה בשיעור, או בעיה שצריך להתגבר עליה במציאת פתרון מחודש לעניינים שמדינת ישראל הציבה בפני הלומדים והאזרחים, או בעיה בבית הדין, הוא תמיד היה הולך קודם כל למקורות ומתחיל ללמוד אותה מחדש בצורה כזאת שבסופו של דבר גם כשהוא מצא את המסקנות, זה היה מבוסס על בירור יסודי של היסודות מההתחלה. והיכולת שלו להתחיל ללמוד את הדברים מההתחלה, היא לא הייתה קשורה רק ליכולת שלו לנתח את הסוגיות שעוסקות. אלא הרבה מאוד פעמים, השאלה איך לגשת לסוגיה, והיכולת לחדש הסתכלות חדשה, אם במציאת סוגיה שלא הייתה נראית שייכת לעניין בכלל במבט ראשון, ואף אחד מאלה שהיו לפניו לא קישר את הדברים ישירות לסוגיה שעליה הוא בא לחפש תשובה, ואם בסוגיה שאחרים כבר הכירו, ועוד מעט אני אתן דוגמה בקיצור, היכולת גם לגשת לסוגיה שאחרים הכירו, אבל מכיוון חדש, היא זו שאפשרה לו באמת לסלול את דרכו. ואמר לנו, מישהו שבאמת מכיר את החומר לפני ולפנים, שהדרך הזאת היא בשלב ראשון לא תמיד התקבלה. ואתם יכולים לראות, אם תסתכלו בפסקי דין רבניים, ואני אמליץ במיוחד, אבל כאן צריך להגיד תודה רבה לרב ישראל שריר עוד פעם, על זה שהוא לקח את הפסקים של הרב, שעדיין לא הופיעו בפדרים, ועשה עבודה נפלאה בספר הזה, משפטי שאול, שבספר הזה אפשר לראות כמה וכמה דברים שאני אעמוד עליהם בהמשך, אבל אפשר גם לראות גם מתוך הפדרים וגם מתוך הספר, שהרבה מאוד פעמים בשלב ראשון הרב היה בדעת מיעוט. אבל היום במבט לאחור, חלק גדול מהפסקים ומהדעות שהוא כתב והיו בהתחלה בדעת מיעוט, הם אלה שהתקבלו הלכה למעשה והפכו להיות בעצם נחלת הרוב. כי באמת, בהרבה מאוד סוגיות שהוא ניגש עליהן, הגישה שלו הייתה, אפשר לומר, חדשנית. מאידך גיסא, כשאנחנו מסתכלים בפדרי, ובעיקר בספר הזה משפטי שאול, אנחנו רואים שכשהרב הרצוג, זכר צדיק לברכה, הזמין את הרב ישראלי ואת הרב אלישיב, יתבדל לחיים טובים וארוכים, לבוא לבית הדין הגדול בירושלים, הוא עשה את אחד הצעדים המשמעותיים ביותר בבניין המשפט פה במדינת ישראל מבחינת בתי הדין. ואנחנו יכולים לראות את ההשפעה האדירה שיש לשני האנשים האלה עד היום על המערכת. מי שמסתכל בתוך הספר יכול לראות שבעצם כל הגדולים של הדור הקודם והדור הזה בעצם ישבו עם הרב והתווכחו איתו ודיברו איתו ופסקו איתו בסוגיות החשובות ביותר. אמר פעם הרב אלישיב שהיחיד שהיה יכול לשכנע אותו לשנות את דעתו בסוגיה מסוימת היה הרב ישראל. למה? אני חושב בגלל אותה תכונה שדיברתי עליה קודם. היכולת לחדור לסוגיה גם מהכיוונים החדשים וגם לעומק בצורה כזאת שהדברים מאירים באור חדש, שגם מי שכבר הכיר את כל המקורות קודם פתאום אומר, רגע, איך לא ראיתי את זה? איך באמת יש כאן דרך אמיתית של לימוד תורה שמביאה למסקנות שאולי גם אם במבט ראשון זה נראה חידוש, אבל אחרי שאתה יורד לעומק הדברים אתה מבין שזה בעצם לאמיתה של תורה. הנושא הזה של הדיינות, לפני שאני אתן פה את הדוגמה בקיצור, היה מאוד 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 חשוב למורינו ורבינו, משתי בחינות. לא רק מה שקורה בבתי הדין הרבניים, שעוסקים בעיקר בענייני משפחה ויוחסי, אלא שנים מרובות, אולי ממש, אנחנו התחלנו בארץ חמדה בחושן משפט. ואיך שהתחלנו להגיע לסוף המזור הראשון של חושן משפט, ברוך השם, אנחנו כבר גמרנו 3 פעמים, הוא התחיל לדבר על הצורך בהקמת בתי דין לענייני ממונות. נושא שלצערנו הרב הוא עד היום לא מספיק מטופל,
הוא עד היום לא תופס מספיק מקום בחיים הציבוריים של מדינת ישראל. מספר הפונים לבתי הדין הרבניים בתחום הזה של דיני ממונות נמצא בירידה מתמדת כבר עשרות בשנים. תוסיפו לזה את המגמה של בית המשפט העליון לשלול מבתי הדין הרבניים של מדינת ישראל, והם עושים את זה בדרכים מאוד מתוחכמות שמאוד מאוד קשה להתמודד איתם, עד כדי כך שהיום דיין בבית הדין הרבני שעוסק בענייני ממונות עלול להיות קרוא לנציבות שירות המדינה איך הוא משתמש בכלים שמדינת ישראל העמידה לרשותו לתחום אחד, לתחום שהיא לא העמידה אותם לרשותו. זה עדיין לא הגיע לזה, אבל זה מרחף כל הזמן באוויר. והרב ראה את הבעיה הזאת כבר מזמן, ולכן הוא כל הזמן דחף לכיוון הזה של לחזק ולהקים בתי דין לענייני ממונות, כך שגם התחום הזה של חושן משפט יהפוך להיות עניין של תורה, הלכה למעשה. לא רק חלק בשולחן ערוך, אלא חלק מהחיים הפרטיים והציבוריים פה במדינת ישראל. ולא צריך כאן בבית אל להכביר במילים ולהסביר למה כדי שמדינת ישראל תהיה לא רק מדינת היהודים, אלא גם מדינה יותר יהודית, יש צורך שהתחום הזה ילך ויתפתח ויתפוס מקום מרכזי בחיים של כל אחד ואחד. וכשכל אחד ואחד חותם חוזה, אז הוא יחתום את החוזה הזה על פי ההלכה משתי בחינות. בחינה אחת זה להכניס מרכיבים הלכתיים לתוך החוזה. יש הבדל גדול מאוד אם אתה קונה על פי החוק הנהוג במדינה, או שאתה קונה על פי דין תורה. אבל לא רק זה, שזה כשלעצמו גם חשוב מאוד, וזה נושא שרוב רובו של הציבור פשוט מתעלם ממנו לחלוטין, לצערנו הרב. החוזים נכתבים על ידי עורכי דין, עורכי הדין יודעים את המשפט לפי החוק במדינת ישראל, אין להם מושג איך צריך לנסח הסכם על פי ההלכה, וממילא הרבה מאוד פעמים ההסכם הזה לא תופס בכלל לפי ההלכה. נכון, אולי זה תופס מכוח דין למלכות הדינה, אבל זה כבר בדיעבד. לכתחילה היה צריך להתייעץ עם מישהו שמבין בראש המשפט איך מנסחים בכלל את ההסכם. אבל הרבה יותר חשוב מזה, או לא פחות חשוב מזה, זה העניין שבכל הסכם שכל יהודי חותם, וכל יהודי חותם על הסכמים, לא משנה אם זה על שכירת דירה, על קניית דירה או כל נושא אחר, אנשי עסקים זה בוודאי עניין של יום יום אצלם, השאלה איפה פותרים את הסכסוכים. זה הגיע לאבסורד כזה, שאתמול מגיע לארץ חמדה חוזה של מישהו שהיה אמור לספק לנו שירות, והוא כותב שם בחוזה, בלי שום פקפוק, וזה יהודי ירא שמיים, ואני בטוח שכל כוונתו הייתה לו טובה, הוא עשה את זה בשוגג, הוא מוסיף הסעיף האחרון בחוזה, במקרה של חילוקי דעות, בית המשפט בישראל, הוא יהיה המוסמך להחליט. טוב, מיד מחקתי את זה, וכתבתי שבמקרה של חילוקי דעות, דין תורה הוא זה שיקבע, ואז הוא שולח חזרה מסר, אופס, סליחה, באמת לא שמתי לב, ואני כמובן מיד מוכן לתקן את זה בחוזה. אני מדבר פה על יהודי ירא שמיים, שהילדים שלו לומדים בישיבו, ואפילו חלק מהם אברכים. צריך להחדיר את העניין הזה. וזה גם חלק מהמסר של מורינו ורבינו בעניין הזה של דיני ממונות. אני רוצה, ברשותכם, והזמן קצר, והמלאכה מרובה, לחזור לנקודה הראשונה. לנקודה הראשונה של הרגישות והעניין האישי וההסתכלות האישית שהיא חלק בלתי נפרד מהסתכלות של תורה על העניין. ואני רוצה לשלוח אתכם לספר הזה, משפטי שאול, לסימן ב' בשער א', ופה יש לנו כ-20 עמודים של ויכוח מעמיק ביותר. אני אביא רק את הדברים על קצה המזלג. בין מורנו ורבינו, הרב ישראלי זצ"ל, לבין הרב אלישיב, יאריך השם ימיו ושנותיו, על נושא מאוד מאוד כאוב. ומי שיעיין בדברים וילמד את הדברים, יוכל לראות שני דברים. קודם כל, איך שני תלמידי חכמים מתגוששים ונלחמים אחד נגד השני באהבה וביראה ומתוך רצון להגיע לאמיתה של תורה. ומהבחינה האינטלקטואלית נקרא לזה, זה מרתק לראות איך הם למדו כל אחד ואחד את הסוגיות. אבל מצד שני, אפשר גם לראות בין השורות ובעיקר בפסק כמה שהיה חשוב לרב, לא שהוא ניסה לעגל פינות בגלל זה, או שהוא ניסה לסדר את הדברים כך, אלא כמה שהוא הלך ישר לעומק העניין, אבל דמותו של הנידון כאן עמדה לנגד עיניו, ובסופו של דבר הוא הכריע לטובתו. מה פירוש לטובתו? הוא הציל אותו מפסק דין של ממזרות. ולעומתו, אני אומר שוב, לעמיתה של תורה, רק לשם שמיים, אני לא אומר שלא היה אכפת לו העניין הזה, חס וחלילה, הרב אלישיב פה פסק לכיוון השני. אני שולח אתכם לעיין פה בדברים, מכיוון שהסוגיה הזאת היא סוגיה עקרונית. המקרה כאן הוא כמובן מקרה מזעזע. מי שהוא הנדון בסוגיה לא קשור בכלל למקרה, אבל ככה זה בכל הסוגיות האלה. ככה זה בכל הסוגיות האלה, כי מה בא לבית הדין? לבית הדין באים המקרים המזעזעים, המקרים הטובים, המקרים הפשוטים, המקרים של משפחות יהודיות טובות, זה לא מגיע לבית הדין. מה שמגיע לבית הדין זה הדברים הנוראים. ומה שקרה כאן, סיפור היום ונורא על אישה שהייתה חיה בבית עם אמא שלה ובעלה. ויום אחד הבחורה הזאת שהייתה חיה עם אמא שלה ובעלה, היא מצאה את עצמה בהיריון, ועכשיו השאלה היא מי האבא של התינוק שבמתנה? שאם נגיע למסקנה שהאבא של התינוק הזה זה הבעל של האימא של הנערה הזאת, אז הילד הזה הוא ממזר, אין מה לעשות. והרבה מאוד פעמים, אני עכשיו לא... היה שם שתיית יין, כל מיני דברים נוראים, אני לא רוצה לחזור על כל הסיפור, זה לא מעניינם. מצד אחד, הסבא, האבא, כן, הוא לא בדיוק סבא, כי היא הבת של אשתו. אז הוא קצת סבא ואולי הוא אבא. האיש הזה בא ואומר שזה ממנו. הוא לא מבין הרי מה המשמעות של הדברים. הבחורה המסכנה הזאת אומרת שהיא לא יודעת. למה היא לא יודעת? תקראו את כל הפרטים בפנים. ועכשיו בית הדין צריך לדון בגורלו של הבחור המסכן הזה, שלא היה לו שום קשר ישיר, והוא לא חטא פה ולא עשה פה שום דבר רע. אבל הוא עכשיו רוצה להתחתן, ויש כאן קטן גדול מאוד על עברו, והשאלה היא האם הוא מותר לבוא בקהל או אסור לבוא בקהל. דרך הדיון הזה, הרב פה, ואני באמת ממליץ לכולם ללמוד ולהיעמק בדברים, הרב פה עושה ברור מדהים לעומק בהגדרה של דין יקיר. אנחנו יודעים שיש לאב נאמנות על הבן שלו, לבוא ולהגיד שהבן הזה הוא בחור. ויש המון הרבה שיטות בראשונים, מה ההגבלות של דין יקיר. אחת השאלות שנידונות פה לעומק היא השאלה, האם דין יקיר הוא תוצאה מזה שאנחנו יודעים שהאיש הזה הוא האבא? או שיכול להיות גם דין יקיר, לא רק לעניין ירושה, גם לגבי מישהו שאנחנו לא יודעים שזה האבא שלו. הרב פה קובע דברים עקרוניים ביותר בתחום הזה. אני רק אסכם פה את הדברים ממש הקצה הזה, כי אי אפשר וגם לא ב-20 דקות וגם לא ב-25 דקות לסכם 20 עמודים של דיונים מהסוג הזה. אבל להשאיר את הנייר חלק ורק לדבר דיונים כלליים זה גם לא מספיק, אז תרשו לי להוסיף עוד כמה, יש לי עוד כמה דקות? עוד כמה דקות רק בממש דברי תורה. אומר פה הרב ככה, זה בעמוד י"ט. היוצא מכל האמור לאל, שישנם שתי שיטות של החולקים על הרשב"ם. הרשב"ם הוא מצד אחד כמעט כנגד כל הראשונים בסוגיית דין יקיר. וסביר עלי שנאמן אדם לומר בני הוא בצריך הכרה. אולם לשתי השיטות גם יחד אין זה מפני שיקיר דקרא קאי עלה. דקרא ודאי קאי רק בשידוע שהוא בנו. הוא בא להכירו כבחור או כפסול וכיוצא בזה. ועל כן, גם לשיטות אלה הנאמנות מוגבלת רק לעניין ירושה. דעל זה איקה סברה או כל שכן או קל וחומר. מה שאין כאן לעניין פסול קהל וקרובות וכן נחשרו לכהונה. לזה, וכאן החידוש הגדול של הרב ישראלי, לזה קובע פה מורנו ורבינו, אין לשום שיטה נאמנות, אלא לגבי מי שידוע שהוא בנו. וכמו שנוקט בספר אמרי משה שהובא לאל, אם כי לא מתוך נימוקיו וראיותיו, ומי שרוצה יראה איך רב מורנו ורבינו מקבל את המסקנה של האמרי משה, אבל מכיוון אחר לגמרי שהאמרי משה בכלל לא דיבר עליו, כי את האמרי משה הזה דחו מכל וכל ולכאורה אפשר היה לסמוך עליו. אבל מכיוון שהרב היה בא תמיד מכיוון בלתי צפוי ובלתי ידוע, הוא בא גם כאן, ועל סמך העיקרון הזה ועוד הרבה מאוד הסברים אחרים הציל את הילד הזה, ולא רק דן דין אמת לעמיתו אלא גם עשה חסד גדול עם מישהו שהיה יכול לקבל עונש חמור מאוד על לא עוול בכפו.